בתחילת פרשת שמות מופיעה בעצם הדרגתיות של התקיפה המצרית. השלב הראשון, שרי מיסים בבניית ערי מסכנות לפרעו, אבל כאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ. אחר כך ויעבידו בפרך, אחר כך וימררו את חייהם. בהמשך הפנייה למילדות להמית את הבנים ולהחיות את הבנות, ובסוף פרק א' היצב פרעה לכל עמו לאמור, כל הבן הילוד הירות השליחו וכל הבת החיון. בתהליך שלאורך כל הפרק מתאר עוד ועוד גזרות, חז"ל מוסיפים לתהליך הזה נופך. פתאום ורעמסס נדרשו בני ישראל לבנות. קודם כל, עוד לפני שהן נקראות פתאום ורעמסס, הן נקראות ערי מסכנות. ערי מסכנות, אומרים חז"ל, שמסכנות את בעליהן, או שבעליהם מתמסכנים. פתאום ורעמסס, אומרים חז"ל, פתאום שפי תהום בולעו, רעמסס שהכל מתרוסס, ראשון ראשון מתרוסס. ויעבידו בפרך, דורשים חז"ל, עבודה המפרכת את הגוף ומשברתו. עבודה קשה בשדה, דורשים חז"ל. שהיו מחליפים מלאכת אנשים לנשים, כל תהליך העינוי הזה צריך להבין אותו באופן כפול. מצד אחד, יש פה איזה משהו שהמצרים רוצים להשיג, יש להם איזה מטרה וצריך להבין מהי המטרה. אבל נתחכמה, יש פה מלך, זה לא סתם איזה אדם עצבני, יש פה מלך עם יועצים, יש פה נושא אסטרטגי מאוד רציני של חוכמה, של מחשבה. יש פה זה מטרה, יש פה זה נושא שלאט לאט אמור להיות מושג על ידי כל הגזרות האלו. זה לא סתם איזה היסטריה, אבל נתחכמה. מצד שני, אנחנו רואים שדווקא כאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ, ואנחנו רואים וירב העם ויעצמו מאוד, ואנחנו רואים שדווקא מתוך הגזרות הקשות האלו הזהות הישראלית הולכת ומתחזקת. עם ישראל נהיה דווקא עוד יותר חזק, עוד יותר נוכח, עוד יותר ילדים, עוד יותר אופטימיות, ושיא הלחץ מוביל דווקא לצמיחתו של המנהיג, להולדתו של משה. מה שמטריד את מלך מצרים זה הנה עם בני ישראל. מה שמטריד את מלך מצרים זה שעומדת להתייסד פה אומה. זה שיש הרבה אנשים ששייכים מבחינה גזעית קצת פחות אלינו, זה לא כל כך מטריד. מה שמטריד זה שזה חבורת אנשים, יש פה חבורת אנשים שעלולה להתגבש לאומה. וכאשר תתגבש פה אומה בתוך האומה המצרית, זה מסוכן. מבחינה מלכותית, מבחינת הראייה ש... של מלך על עמו, הוא לא יכול להרשות לעצמו שתיווצר פה אומה נוספת. זה שיש אנשים זה טוב מאוד, דווקא זה טוב שיהיו הרבה אנשים, הרבה אזרחים, הרבה אנשים במצרים, זה מצוין, אבל שלא יצליחו להתאגד לעם. הרבה פרטים, לא זהות לאומית. איך מונעים התגבשותה של זהות לאומית? ניקח את כל הפרטים, אבל נתחכמה לו. ויבן הרי מסכנות. הרי מסכנות, ערים שמסכנות את בעליהן. זאת אומרת, עבודה מסוכנת. לוקחים עם שלם, חבורת המון 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 אנשים, וכולם עובדים כל היום בדברים מסוכנים. זאת אומרת שכולם נמצאים בחרדה קיומית, יומיומית. אדם שנמצא בחרדה קיומית יומיומית, כל הזמן הוא בסכנה, אין לו בכלל את היכולת, את הרצון, את המוטיבציה להתחיל לחשוב על התגבשות. הוא עסוק, הוא מאוד מאוד עסוק בקיומיות הפרטית שלו, בלשרוד, בלהתקיים. זה מעמיק את החרדה האישית של כל אחד. אבל לא רק זה, זה ערים שמי שעוסק בהם מתמסכן, מתמסכן, נהיה מסכן. עבודה שלא רק שהיא יוצרת כל הזמן חרדה, אלא עבודה שהיה באופי שנמשך המון זמן בלי שום תוחלת. אווירת מסכנות, עובדים ועובדים ועובדים ולא ברור מה מייצרים. בונים ובונים ועוד ועוד קיר ועוד זה ועוד. לא ברור מה בונים כאן בכלל. עבודה סיזיפית, חסרת כיוון, פתאום ורמסס, פי תהום בולעו. הבנייה הייתה במקום שכל הזמן הבניינים הנו נבלעים בתוך האדמה. איזה מין בחרו שטח אדמה שאין שם ביצות כאלו כנראה, וכל הזמן אי אפשר לבנות, אתה בונה משהו, הכל נבלע. זאת אומרת, זה עבודה שאין לה שום תוחלת. זה יוצר אווירה מאוד קשה. אנשים נכנסים לשנים, אם אדם שנים עוסק בדבר שהוא לא מתקדם כלום, הוא לא בונה, כל הזמן הכל נמס, הכל רעמסס, הכל מתרוסס, מתפרק, הוא אף פעם לא חווה חוויית הצלחה, הוא אף פעם לא מרגיש שהוא עושה משהו. כשעוברות שנים על הרבה אנשים באותה אווירה, אנשים נהיים חסרי מעוף, אין להם בכלל, אין להם חוויה של יצירה, אין חוויה של תכנון קדימה. הם נהיים אנשים מאוד מאוד עצובים, בלי שמחת חיים. אדם שכל הזמן, כל דבר שהוא עושה מתפרק, כל הזמן, בלי הפסקה, שנים, אלפי, עשרות אלפי אנשים, כל הזמן מה שהם עושים מתפרק להם בידיים, והם כל הזמן בסכנה גם אישית, הם נהיים מאוד קטנים, אין להם שום תחושה חיובית של עשייה, של יצירה, של משהו שהולכים ובונים. זה ההפך הגמור ממה שיכול ליצור עם. יצירת עם בראש ובראשונה נבנית כאשר אנשים מרגישים ביטחון אישי, תחושת ביטחון, יציבות. הם מרגישים שהם יוצרים משהו, בונים, יש איזה עתיד, יש איזה משהו שהולך ומתגבש, יש שמחה, יש שותפות בין אנשים, אנחנו ביחד עושים איזה מפעל, רואים איזה כיוון. זה יכול ליצור תשתיות לעם. אנחנו ניצור הפוך, אומר פרו, ניצור איזה מנגנון עבודה שעוקר מהנפש את כל היכולת בכלל ליצור משהו שפעם יוכל להיות עם. אני לא רוצה להרוג אף אחד, אני רוצה שלא יהיה סיכוי ליצירת עם. ומשום מה כאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ. משהו פה לא הגיוני. חבורת אנשים, אתה מנסה לדכא אותם באופן כזה שהם יעבדו, הם יהיו קיימים, אבל אחרי כמה שנים אמורה להיות בסוף תוצאה שהם איבדו את הרצון לאומה להקים עם. אין להם, איבד, הם הפכו לסתם פרטים עבודים, וזה לא הולך. נראה בדיוק הפוך, חשק הקיום שלהם מלא שמחה, מולדים ילדים, משפחות גדולות, מלאי שמחת חיים, כן ירבה וכן יפרוץ. איזה מין דבר זה שפה אני מנסה לדכא זהות לאומית והיא הולכת ופורחת לי בצומחת. ויקוצו מפני מסר, זה מעצבן, משהו פה לא הגיוני. הזהות הישראלית הולכת ומתבררת. מה עושה אותנו לעם? מה שנכון בכל עם ולשון לא תופס עלינו. מה שמגבש או לא מגבש עמים אחרים לא קשור אלינו בכלל. מנסים מצרים כיוון חדש. ויבינו מצרים את בני ישראל בפרך. בפרך. אומר המהר"ל, פרך, עבודה מפרכת, משברת. כלומר, שאינה נותנת מנוחה. עבודה מאוד קשה, וגם עבודה שהיא לא נותנת מנוחה. כשאדם עובר אדם מאוד מאוד קשה, והגוף שלו הולך ונשבר, ואין לו מנוחה, אין לו אנרגיות, אין לו בכלל אנרגיות נפשיות, ואין לו זמן לייצר משהו שהוא מעבר לקיום הכי הכי פשוט, שפשוט לשרוד. כשאדם שהגוף שלו מפורח לגמרי, כל מה שהוא רוצה זה רק לישון, רק את זה הוא רוצה, הוא לא רוצה שום דבר. מאוד מהר אפשר להגיע לזה, אדם לא רוצה כלום חוץ מלישון, ואתה לא נותן לו לישון, אין מנוחה. אתה לא נותן לו רגע אחד להיות עם עצמו. אתה לא נותן רגע של רצון אישי. הוא לא מרגיש את עצמו בכלל. אין לו נפש, אין לו רצון משלו, אין לו זמן לדבר עם, אין לו חשק לדבר עם אף אחד. אין לו חלומות. החלומות שלו הם לישון, וגם את זה אתה לא נותן לו. אז כל הזמן הוא סביב, זה החלום שלו. אם אתה לא נותן לו את החלום שלו, אז זה נשאר. זה החלום שלו בחיים. וזהו. זה ריסוק פסיכולוגי. אבל יותר מזה, וימררו את חייהם בעבודה. איזה עבודה? לא סתם עבודה קשה. בחומר ובלבני. חומר ובלבני. החליפו עבודה. עד עכשיו היו בונים בניינים שמתפרקים. החליפו עבודה, עבודה חדשה, עבודת הטיט. כן, אנחנו אוכלים חרוסת בפסח, זכר לטיט. מה זה טיט? המהר"ל, מלאכת הטיט, עבודה שפלה, פחותה, נגד חיי האדם. כשאתה שם לבנה לבנה, עוד אתה יוצר יצירה שיש בה משהו אנושי. אתה צריך לתכנן, לשים דבר על דבר. יש פה קצת תכנון, קצת דיוק, קצת צורה, משהו. מוטיב אנושי מסוים בא לידי ביטוי. אבל תתארו לעצמכם, מיליוני אנשים, כולם עושים בוץ. כל היום, מהבוקר עד הערב, ומהערב עד הבוקר, כולם עושים בוץ. להכין בוץ. זה מה שהם עושים. עבודה זה לא, זה לא אנושי. זה עבודה, זה שפל ופחות. אין בזה שום יצירתיות, שום צורה. הם לא צריכים ליצור צורות. לא בנייה, לא חשיבה. אין אפילו משהו שאתה הולך לקראת, כלום. עם שלם, מיליוני אנשים מערבבים כל היום בוץ. לוקחים קש ומערבבים בבוץ, ולוקחים קש ומערבבים בבוץ. השפלת המימד האנושי. אולי נהפוך אותם לחיות. להצליח לפרק מהם לא רק את הרצון להיות עם, את הרצון להיות בני אדם. לפרק את המימד האנושי, עבודה בשדה, אומרים חז"ל, לא נתנו להם לישון בבית. לא ישנו בשדות ולא בבתים. מה זה לישון בשדה? אתה לא בן אדם. אתה כמו חיה. להתייחס אלינו כמו חיות. עבודה שהיא עבודת כמו עבודת דאי של פרות, וישנים בשדה. אולי אם נפרק את הזהות האנושית, נחביא אותה, נחבא אותה, את הממד האנושי שפה, ונצליח לפרק את העם הזה. זה עם שהוא בלתי פריק. צריך לגעת בעצם האנושי, באלף בית של בן אדם. יותר מזה, מחליפים עבודת נשים לאנשים ואנשים לנשים. זה טשטוש הזהות בכלל. הדבר הכי בסיסי של בן אדם זה שהוא או זכר או נקבה. להרבב, לפגוע בזהות הכי בסיסית. ומשום מה, העם פורח. אנחנו מנסים לחדור לזהות האנושית הזאת שנקראת עם ישראל, לגעת בה בכלי המגע שאנחנו מכירים, איך מחסלים מוטיבציה לאומית, איך מחסלים מוטיבציה אנושית, איך הופכים להיות בן אדם שהוא לא יהיה בן אדם, אז בטח הוא לא יהיה עם. ואנחנו רואים שעוד יותר בדיוק הפוך קורה. העם הזה הופך ונהיה עם. אז מי זה העם הזה? מה מקיים אותו? מה נותן לו את הזהות שלו? הוא בלתי תלוי בגורמים שאנחנו מכירים. יש לו איזה חוסן פנימי בלתי מובן. ויאמר מלך מצרים, פנייה אישית של המלך, זה נושא אסטרטגי, זה מטריד את מנוחתו. אולי העם הזה יונק את כוחו מהעתיד. אולי יש פה עם שהוא כמו צמחים, כמו עצים וכמו פרחים, שכל מטרת הקיום שלהם זה להפריח זרעים וגרעינים כדי להצמיח עוד ועוד. העץ, כשהפירות שלו נופלים, נרכבים, נשאר גרעין. המטרה של העץ בסוף, את כל האנרגיה הוא משקיע בפרי בשביל הגרעין שבתוך הפרי. והגרעין שבתוך הפרי נופל באדמה ומצמיח עצים חדשים. אולי זה עם כזה, שגם אם הורדנו אותו לרמת החי, צריך ללכת לרמת הצומח שבו. עזבנו את הממד הלאומי, ניסינו לחדור לממד האנושי, אולי צריך אפילו לחדור לא לממד החייתי, לממד הצומח שבעם הזה. אולי זה עם שהוא כמו שהממד הצומח עדיין מחיה אותו. העובדה שהוא יזריע זרעים לעתיד, זה עדיין נותן לו כוח, כמו עץ כזה. הוא עדיין יכול להצמיח צמחים, אז זה נותן לו לשד חיים, לשד קיום. בילדכן את העבריות וראיתן על האובניים עם בן דום ועמיתן אותו ועם בתי וחיה. מה עם הבנות? לפי חז"ל התוכנית הייתה להתחתן עם הבנות. תבען לדבר עבירה. פרו אישית תבע לדבר עבירה את שפרה ופועה. אפשר לבטל את הזהות שמופיעה דרך הזכרים ולקחת את הנשים, את כוח ההולדה הזה, ולערבב אותו בתוך מצרים, העיקר שהזהות הלאומית לא תהיה כאן. ותראינה מילדות את האלוקים, ולא עשו כאשר הדיבר עליהן מלך מצרים. מלך מצרים קורא למילדות ומבקש מהם הסברים. ותאמרנה מילדות אל פרעה, כי לא חנשים המצריות העבריות, כי חיות אינה בטרם תבוא עליהן המילדת וילדת. חיות אינה, אומר המדרש, כן, חיות. יהודה נמשל לאריה, נפתלי היה שלוחה, יששכר לחמור. חיות, יש פה כוח חיים אחר. אתה לא תצליח להבין את הכוח החיים הזה, כמו שאתה אף פעם לא תצליח להבין מהו כוח החיים של בעלי החיים, כי זה משהו אחר, אתה לא יכול להיכנס לתוכו, אתה לא יכול להתערב בסדר ההופעה של עולם החי. זה מימד חיים אחר, תבין, זה עם אחר, זה חיים אחרים. כמו המרחק בינך לבין עולם החי, כמרחק בינך לבינם. זאת זהות, זה לא אנושיות כשאתה מכיר. זה מישהו, זה כוח חיים אחר. עם ישראל זה לא בני אדם רגילים. זה מין אחר בבריאה. כמו ההבדל בינך לבין בעלי חיים, שאתה מבין שזה לא, אתה לא בעל חיים עם עוד משהו, זה סוג אחר, אין לך יד ורגל שם. ויתב אלוקים למילדות, וירב העם ויעצמו מאוד. הבירור הזה של המילדות מוסיף עוצמה לעם. הבירור, הזהות הישראלית הולכת ומתחזקת, הולכת ומתבררת דווקא דרך הגזרות האלו של פרעה. יש פה מבחן וקליפה ועוד קליפה מוסרת ועוד קליפה מוסרת, ומתבררת אמת עמוקה מאוד שיש פה מין אחר, מין אחר בבריאה. כל הניסיון להסתכל לנו כאדם או כחי או כצומח לא יצלחו, אנחנו לא שייכים לזה, זה סוג אחר. ויתב אלוקים למילדות, מה הוא היטיב להם? ויעש להם בתים. נפלא, באמת חסר בתים. אומרים חז"ל, בתי כהונה, לוויה ומלכות. כהונה, לוויה ומלכות בתוך עם ישראל זה דבר מאוד מיוחד, כי כהן, לוי ומלך זה עניין של גנטיקה, זר לא יבין. אם אתה נולדת ישראל, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, אתה לא תהיה כהן, בחיים לא תהיה כהן. ואם אתה כהן, אתה תהיה כהן, ושום דבר לא יעזור לך, זה בגנים שלך. אם אתה לוי, אז אתה לוי, ואם אתה מזרע בית דוד, ואם אתה לא, אז אתה לא. אצלנו המושגים הם גנטיים, אנחנו חיים את זה. כהן זה לא אדם שהתאמץ מאוד 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 והלך לבית ספר לכהנים. זה שייך זה מדרגת חיים, זה טבע אחר, זה מין אחר. אנחנו עם שכל צורת ההתייחסות שלו היא כזאת, הכל יצירות אלוקיות מולדות. אתה לא יכול להחליט להיות כהן ולא לוי ולא להיות מלך. אם אתה לא מזרע ביהודה, אתה לא תהיה. אם אתה לא משפחת בית דוד, לא יעזור שום דבר, חוץ שאתה אדם הכי צדיק בדור, הכי מוכשר, אתה לא תהיה מלך. זה גנטיקה. ככה הזהות הלאומית שלנו בנויה. אז זה מין אחר, זה יצור אחר, זה עם שהוא לא חלק מהמין האנושי. ודווקא ברגע הזה שפתאום מתחדדת הידיעה שעם ישראל זה עם שהוא לא חלק מהמין האנושי, שיש פה כוח חיים גנטי אחר, שכל כללי ודפוסי הטבע וההיסטוריה לא חלים עליו, כי משהו אחר מחיה אותו, מין אלוקי, כמו שאומר הכוזרי, עניין אלוק, משהו אחר, כוח חיים אחר. וכשהכוזרי רוצה לתאר את זה, אז הוא מביא את משה רבנו, שעוד רגע ייוולד פה. אבל דווקא אז קורה דבר מדהים. פסוק כ"ב, ויצב פרעה לכל עמו לאמור, כל הבן הילוד היורת השליחות. כל הבן הילוד, אומר רש"י, אף על המצרים גזר. למה? כי אמרו לא הצטגניניו, היום נולד המושיע, ואין אנו יודעים אם ממצרים אם מישראל. כשנולד משה, כשנולדת תמצית הזהות הישראלית, אדם שהוא לא ישרף באש ולא זקוק לאוכל ולא למים, אדם שלא יחלה, שבגיל 120 אינו לו כעתה, אדם שחוקי הטבע לא חלים עליו בכלל, שרואה את העתיד כאילו בהווה, כשהוא נולד, כשנולדת הזהות הישראלית בשיא מיטבה, לא יודעים, פתאום לא ברור אם זהות ישראלית או ישראלי או מצרי, ואין ברירה, צריך באותו יום להמית גם את הבנים של מצרים. זאת התאבדות עצמית, לראות לעצמך ברגליים, תראה לאיפה הגעת, בגלל שאתה רודף אחרי העם הזה, אחרי הזהות הלא ברורה הזאת, אתה מגיע למצב שאתה הורג את הילדים שלך, פוגע בעם שלך. מתבררת פה אמת פנימית. עם ישראל זה עם שהוא לא חלק מהמין האנושי. הוא נבדל לגמרי ממין האנושי. חוקי העולם, חוקי החיים לא חלים עליו, אבל הוא הליבה של כל המין האנושי, ומי שנוגע בו מחריט את הענף שעליו הוא יושב, פוגע בעצמו. כי עם ישראל בשיא הזהות שלו זה האנושות באמת, ומשה אתה לא יודע מי הוא, כי באמת עם ישראל באמת זה כל האנושות, זה תמצית האנושות, זה המחיה של כל האנושות, זה לב האיברים. זה עם שהוא הכי לא שייך לאנושות, אבל הוא בעצם הכי הכי כן שייך לאנושות. אתם קרואים אדם. ומי שיפגע בישראל פוגע בעצמו. פוגע באנושיות שבו. אם אתה תחסל את עם ישראל, את העולם האנושי שלך אתה צריך לחסל. את כל העמים אתה תצטרך לחסל. האנושות כולה בסכנה. משה רבנו, מושיעם של ישראל, יצמח בתוך הבית של פרעה. הזהות הישראלית היא הפנים פנים פנים של כל הזהות האנושית כולה. התוך, הצלם אלוקים הכי יסודי של כל הזהות האנושית באמת באמת זו קדושת ישראל. היא גדלה אצלך בתוך הבית ואתה לא יודע. אם תעקור את ישראל מן העולם, אתה תעקור גם את האנושיות שלך, את הזהות שלך. אתה לא תהיה פה. אתה תצטרך להתאבד. ככל שהגזרות מחמירות, הזהות מתגברת. ככל שאנחנו מקלפים קליפות ורואים מה אנחנו לא, מתברר יותר מה אנחנו כן. ברגע השיא הזה של הבירור, שעם ישראל זה מין אחר, שהוא מין אחר, אבל הוא בעצם השורש של כל המין האנושי, ואי אפשר להבין, אי אפשר לדבר, לזהות אותו, ישראלי או לא ישראלי, אז נולד משה. משה שהוא יביא את התורה לעם ישראל, אבל גם יכתוב אותה ב-70 לשון לכל אומות העולם. משה שיושיע את ישראל, אבל גם יביא מלא גרים ויגייר המון אנשים. משה שהוא המלך שלנו, אבל הוא יעשה מהפכה בכל האנושות. כי כבר שהוא יוולד, ברגע הלידה שלו, יתברר שמצד אחד הוא שייך למין אחר, והענקה שלו היא מנקת עברית. רואים חזל שהוא לא הסכים לנוק מאף אחת, אבל הוא גדל בתוך בית מצרי, והוא משפיע על כל הסביבה. יש משהו בילד הזה שמשפיע על כל הסובבים אותו. הוא מוציא טוב מכל הסובבים אותו, הוא טוב, ותראה אותו כי טוב הוא, אבל הוא מוציא טוב, הוא שואב חסד מבת פרעה, הוא מוציא ממנה כאלה אוצרות של עדינות ויופי וחמלה, ותחמול עליו. יש משהו בנשמה הישראלית המהותית שיוצרת מהפכה במין האנושי, מוציאה מהמין האנושי כל כך הרבה דברים טובים. ילד שיוצר מהפכות רוחניות כשהוא עוד לא יודע לדבר, זה עם שהוא כל כך נבדל, ולכן הוא דווקא מחולל כאלו מהפכות בעולם. ותרד בת פרעה לרחוץ, אומרים חזל, לרחוץ מגילולי בית אביה. פתאום יש לה מחשבות של אמונה לבת פרעה, היא רוצה להתאר מעבודה זרה. הילד הזה פתאום גורם ליד שלה להתארך, לאישיות שלה לצמוח. ודווקא בגלל שהילד הזה כל כך משוי מן המים, כי מן המים משיתי הוא, דווקא בגלל שהוא כל כך נבדע, הוא לא חלק, כל כך אחר, דווקא בגלל זה הוא כל כך מעורב במציאות, כל כך אכפת לו מה קורה כאן. הוא כל כך לא חלק מכולם, ודווקא בגלל זה הוא הכי הכי אכפת לו, הוא הכי משפיע מכולם. הוא רוצה לעשות סדר ודין וצדק, וכל מקום שהוא מגיע הוא רוצה לשפוט, להציל את האיש העברי ולהתחנך את הרשע ולהושיע את בנות יתרו. ככל שההתנגדות לישראל חזקה, ככל שמשה עוזב ומתברר כאישיות נבדלת, טווח ההשפעה שלו הולך וגדל. ויח את המצרי ויתמנהו בחול, ויח את המצרי, אומרים חז"ל, יקרא אותו בשם המפורש, ויתמנהו בחול, שנמשלו ישראל לחול. כשמשה מכה את המצרי, הוא מכה אותו מתוך המגמה של העולם. השם המפורש זה המגמה האלוקית של כל המציאות. זה ילד, זה נער, זה איש, שהמגמה של הקדוש ברוך הוא בעולמו, זו זהות חייו, זה העם הזה. וגם כשהוא יכה, וגם כשהוא ייראה לאומני ולוחם, מה שמניע אותו זה משהו אחר, זה לא מה שמניע עמים אחרים, זה לא אותו דבר. לא חומרים לאומיים רגילים ולא חומרים אנושיים רגילים מניעים את העם הזה כשהוא מכה. שם השם מניע אותו. כי ישראל ימשלו לחול. כשתומנים בחול לא שומעים שום דבר. החול שקט. הוא לא עושה רעש. הוא נסתר. הוא תמון. זה עם תמון. זה עם שנראה לכאורה לא מבינים למה הוא נמצא פה, איך הוא נמצא פה. הוא לא עונה על הכללים, אבל הוא משפיע כל כך הרבה. סוף הפרשה, הצרות יחריפו. וישב משה אל השם ויאמר, למה הראות על העם הזה? מאז באתי אל פרעה לדבר בשמך הרא לעם הזה, ועצה לא הצלת את עמך. ודווקא בגלל זה, זה נהיה הרבה יותר טוב. כי עוד יותר ועוד יותר צריך להעמיק ולברר מניין הזהות הישראלית שלנו שואבת את כוחה, את כוחה. פרשת וערה היא התשובה לשאלתו של משה שמסיים את פרשת שמות. תחילת פרשת וערה תהיה שמי השם. צריך עוד יותר לחזוק בשם השם, צריך עוד יותר לברר ששם השם המגמה האלוקית זאת הזהות הלאומית שלנו. יותר מכל עם ולשון, כותב הרב באורות ישראל, אנחנו אוהבים את המגמה המוסרית של העולם. זאת תמצית החיים שלנו, אוהבים את המגמה המוסרית יותר ממה שאנחנו אוהבים את עצמנו. אם לרגע אחד תובד מאיתנו המגמה המוסרית העליונה, אין לנו חיים. רק שם השם מחיה אותנו, לא פחות מזה. כל סבלות מצרים באות כדי לברר את הנתון הזה, את היסוד הזה, שהוא תמצית חיינו, כי הם חיינו. הם אורך ימינו. שבת שלום, אני צריך ללכת.